כך, החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה. מה קורה? קודם הוא דיבר על ביות אסורות. אדם נשא אישה שאסור לו להתחתן איתה, ואז דיברנו שכדי, כמובן הוא חייב להתנתק ממנה, אבל הוא רוצה לתקן את מה שנעשה, אז יש דרך, תשובה מאהבה, שזה דרך מאוד נדירה וקשה, עוד כי יבוא יומם, כמו שדיברנו קודם. אבל מה קורה במצב של החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה? מה קורה שם? פה מביא עכשיו אדמו"ר הזקן דבר מאוד מעניין. מצד אחד, התומה יותר חמורה מביות אסורות. ומצד שני, התיקון יותר קל מביות אסורות. ועוד מעט נסביר גם למה, אבל קודם כל נבין. נסביר, עוד מעט נבין גם את ההיגיון שבדבר. קודם נקרוא כמה שורות ואז נסביר למה. מאף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות. כשאדם נכשל בעניין הזה, אז זה ממש שלוש קליפות הטמאות. אז ובמילא, מה אמרנו קודם לכאורה, שדבר שהוא שלוש קליפות הטמאות, אי אפשר להעלות את זה לקדושה לכאורה, רק או תשובה מאהבה או כי יבוא יומם. אומר אדמו"ר הזקן, לא. הרי זו, האבון הספציפי הזה, עולה משם, הוא כן יכול לעלות משלוש קליפות הטמאות, בתשובה נכונה, אותה תשובה נכונה שדיברנו קודם, שזה לא תשובה מאהבה. תשובה נכונה פירושו שהוא קנה, הוא מחליט שמהיום הוא לא חוטא יותר, ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה. כשאדם אומר קריאת שמע שעל המיטה, מה זה נקרא כוונה עצומה? כי פשוטו, הוא מכוון בצורה עצומה בפירוש המילים. הוא אומר פשוט את המילים בקריאת שמע שעל המיטה, כל לילה הוא אומר את המילים בצורה מכוונת, באופן, בכוונה עצומה, ועוד מעט נראה עוד שורה, ואז נוסיף עוד מילה לכוונה עצומה. אז הוא מכוון בכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה, יש עוצמה אדירה לקריאת שמע שעל המיטה, שמה היא פועלת? היא פשוט מבטלת ומעלה ומוציאה את הניצוצות שבקדושה שהיו ונפלו בשלוש קליפות הטמאות כתוצאה מהחטא הזה, ומעלים את זה לקדושה. כנודע מהאריז"ל, כמו שהדבר ידוע, הארי הקדוש אומר את זה. מה הארי הקדוש אומר? הוא נותן את ההסבר על העוצמה הגדולה שיש בקריאת שמע שעל המיטה בכוונה עצומה, ואדמו"ר הזקן אומר, לא צריך אפילו להביא דווקא מהאריז"ל, הוא מרומז בגמרא. הגמרא אומרת את זה במפורש. הוא מרומז, אבל אחרי שאדמו"ר הזקן אומר הוא מרומז, זה כבר נהיה מפורש. אדמו"ר הזקן הוציא את הרמז וכתב את זה ברור. מה הוא כותב? מה הגמרא אומרת? כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. ואז מביאים את הפסוק, חרב פיפיות בידם. מה הכוונה חרב של שתי פיות? כמו חרב עם שתי להבים. למה צריך שני להבים? כל להב יש לו פעולה אחרת. להב אחד, מה הפעולה שלו? להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות. מכיוון שהיה כאן חטא כזה של אותם טיפות שמתלבשו בגופות לא גשמיים אלא גופות של החיצונים, גופות של קליפה שהלבישו את אותם טיפות, אז דבר ראשון צריך להרוג אותם. מי הורג אותם? זה חרב שיש לו פה אחד, פה אחד הורג אותם. אנחנו לא מסתפקים להרוג אותם, אנחנו רוצים הרי להעלות אתם לקדושה. זה החרב השנייה. הפי השני זה ועולה החיות מהם. זה השתי הפיות. ופה אחד הוא הורג, ופה שני הוא צריך להוציא משם את הניצוצות, כידוע ליהודי חן. אז פה יוצא דבר מעניין, שיש דבר אחד שלא צריך להגיע אליו דווקא ליבוא יומם, ואפילו לא לתשובה ברמה של מעבר הבא, אלא זה כמו שאומרים, זה זמין לכל אחד. שהוא קורא קריאת שמע שעל המיטה, בכוונה עצומה, ובכוונה עצומה כתוב באחד המקומות, שלא רק צריך לכוון על העניין, על המילים שאומרים, פשוט פירוש המילים, אלא גם לכוון על העניין הזה, על הכוח שיש בקריאת שמע להרוג את גופות החיצונים, חרב פיפיות בידם, פשוט לחשוב על בעת קריאת שמע, לחשוב על הרעיון הזה, כך כתוב אחד הספרים, שזה גם נכלל במובן של כוונה עצומה, פשוט לחשוב גם פירוש המילים, ולחשוב על העניין הכללי והעוצמה שיש בקריאת שמע, וזה פועל את העניין הגדול הזה. כידוע ליודע חן. עכשיו, מוסיף כאן אדמו"ר הזקן עוד כמה מילים, וזה ייתן לנו גם הסבר מה באמת סוף סוף ההבדל בין ביות אסורות לבין האבון הזה של הוצאה זרע לבטלה. ולכן, לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות. יש בתורה רשימה של אלה שאסור להתחתן איתם, פשט אחרי מות יש לנו רשימה, אבל ברשימה שכתוב שמה לא כתוב את העניין הזה. אז יכולנו לחשוב שאם זה לא כתוב שם, אז אולי זה לא כל כך חמור. שם כתוב רק את הדברים החמורים, זה לא חמור. אז הוא אומר, לא, אף שחמור מהן.
אבל בערך זה מופיע שם.
ודאי, אבל זה לא ברשימת ה... נכון, אפילו יש אחד ממונה המצוות, רק אחד, שהוא מונה את זה, כל מונה המצווה אף אחד לא אומר, אחד שכותב שזה נכלל באחד מהמצוות שבתורה, בלא תינף כמדומני, יש רק אחד ממונה המצוות שהוא מזכיר את זה כאחד, אבל הוא נדיר. הרמב״ם, הרמב״ן, הסמ"ג, כולם הם לא מונים את זה. אז אומר, זה לא נכלל ברשימה. אז שלא תחשוב שזה יותר קל. אומר, אף שחמור מהן. זה חמור יותר מכל הביות האסורות. עוד מעט נבין למה, נקרא קודם כל כמה שורות ונסביר משהו. אף שחמור מהן, וגדול עוונו בבחינת הגדלות, וריבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה, יותר מביות האסורות. יש כאן עניין הרבה יותר חמור בעוצמת הטומאה שמתרחשת פה. אז אם מתרחשת פה טומאה כל כך גדולה, אז למה הביות אסורות שזה לכאורה טומאה ברמה יותר נמוכה? קשה יותר לתקן את זה. צריך אהבה רבה, צריך יבוא יומם. ואילו החטא הזה, אתה אומר שיש כאן טומאה יותר גדולה, ויותר קל לתקן את זה. אז הוא מוסיף שתי סיבות. סיבה אחת כתובה בפנים, סיבה שנייה כתוב באגר. בפנים הוא מביא סיבה, וזה בעצם זה אותו סיבה, זה תלוי זה בזה. רק שבביות אסורות, מוסיף כוח כוח וחיות בקליפת מאה ביותר עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה. הוא אומר בביות אסורות התומה היא אמנם לא בעוצמה כל כך גדולה, אבל נדבקת בדבר שמדביק אותך חזק. לעומת זאת בחטא הזה זה לא נדבק בדבר שמדביק אותו, זה לא נדבק בקליפה כל כך אמורה, לכן יותר קל לעקור את זה.
זה כמו ביאס ונח ממזר?
ממזר זה כבר עניין נוסף. אם נולד ממזר זה כבר עוד יותר גרוע. אנחנו מדברים כרגע בביות אסורות שלא נולד שום דבר. נוסיף את ההגעה, ואחרי סיום ההגעה נסביר מילה אחת שאני מקווה שזה יהיה מובן.
בהגעה... שלושת הקליפות.
כן, גם זה שלוש הקליפות. גם אתה עזר על התלת השלוש קליפות. זה בשלוש קליפות הטמעות לגמרי. אבל מכיוון שזה לא... נתפס בקליפ, זה לא נתפס בקליפת מאה ביותר, אז יותר קל לעקור את זה. נוסיף את ההגעה ואז אני אוסיף איזה עניין ואז יהיה יותר קל. מוסיף בהגעה ואומר מפני, מוסיף עוד נקודת הסבר, מה הגרעון בביות אסורות לעומת העניין הזה? מפני שנקלטה ביסוד דנוקווה דקליפה, כמו בגשמיות ביות אסורות זה כפשוטו שזה מדובר כאן שזה ביחד עם עניין של נוקווה, אז ככה גם בקליפה, יש מושג שנקרא נוקווה דקליפה. והוא מוסיף כאן עוד מילה, נקלטה בנוקווה דקליפה. הקליפה תופסת את זה וזה נקלט בה, נתפס בה, ואז לשחרר את זה, זה כבר סיפור קשה. המקבלת וקולטת החיות מהקדושה. שאין כן מזרע לבטלה, שאין שם בחינת נוקווה דקליפה. גם כפשוטו בגשמיות זה לא כך, וגם בקליפה זה לא הרמה הזו. אז אין קליטה של נוקווה דקליפה, מה יש כן? רק שכוחותיה וחילותיה, הכוחות של הקליפה, כאילו החילות של הקליפה, מלבישים. זה, הם מלבישים את החיות, הם לא, זה לא נקלט בהם. מלבישים לחיות שבטיפות כידוע ליודכן. הכוונה היא כזו. תן משל. כל שפע, אפשר לדמיין, יש את השפע שיורד, ויש את הכלי שאליו הוא נכנס.
קיבול,
בכל דבר יש אור וכלי. בחסידות מופיע המון מושג אור וכלי. אפילו למשל, יושב רב ותלמיד. אז הרעיונות השכליים שהרב מעביר לתלמיד, הרעיונות השכליים זה האור, אור השכל קוראים לזה, והראש והמוח של התלמיד שהבין את העניין, קלט את זה, זה נקרא כלי. כל דבר, כשהוא נשאר ברמה של אור, לפני שהוא נקלט בכלי, אז כמובן האור הוא יותר נעלה, מאשר כשהוא כבר ירד לכלי. כי כשהוא ירד לכלי, הוא הצטמצם. כמו שתקחו במשל של רב ותלמיד. כשהרב נותן את הרעיונות השכליים, או יודע אותם במוחו, לפני שזה ירד לרמה שהתלמיד יקלוט. כשזה עדיין ברמה של הרב, לעומת המעט שהתלמיד קלט בשכל שלו. אפשר להשוות בכלל את עוצמת השכל כפי שזה נשאר, נמצא עדיין באור השכל, לכפי שזה ירד ונקלט ברמת המוח של התלמיד. כמובן שכשזה ירד למוח התלמיד הוא יצטמצם, כי התלמיד לא יכול לקבל את כל העוצמה של האור. אז ברגע שזה יורד לתוך הכלי הוא יותר מצומצם. כשזה נשאר עדיין במוחו של הרב, באור, אז זה הרבה יותר עוצמתי. כן? מצד שני, איפה הרב יכול להגיד, עשיתי משהו, הדבר פעל את פעולתו, וכשזה ירד לתוך הכלי. כל דבר יש אור וכלי, גם בקליפה אותו דבר. כשאדם חוטא, אז אם זה בביות אסורות, אז יש כאן חטא שירד אור לתוך כלי. התלבש ביות אסורות, כשמו ביות אסורות, זה בא לתוך כלי, לתוך גוף של קליפה. ובמילא, אז מצד אחד, העוצמה של התאומה היא לא בכל כך עוצמה, כי אמרנו כל דבר שיורד לכלי הוא מצטמצם. אז העוצמה של הקליפה הצטמצמה. מצד שני, אמנם העוצמה של הקליפה הצטמצמה, אבל מכיוון שזה נקלט בכלי, אז זה כבר נקלט בכלי, זה כבר פעלת, עשית משהו. לעומת זאת בחטא הזה של זרע לבטלה. אז מצד אחד, מכיוון שזה לא נקלט בכלי, זה נשאר כאילו האור לבד, אז העוצמה של התאומה היא בריבוי רב. הוא לא יצטמצם לתוך כלי, זה ריבוי של תאומה שכתוב שזה מעכב את הגאולה ואיזה תאומה זה מביא לעולם. אבל מצד שני, מכיוון שזה לא נקלט בכלי, יש לו גם את המעלה, כמו שאומרים, עלייה וקוצבה. יש לו גם את היכולת יותר קל לתקן את זה, כי זה לא נקלט בתוך כלי, אין כאן את מה שיתפוס אותו. אז במילא יותר קל לתקן אותו. זה שתי הצדדים, זה גם מרומז ומדויק בדברים שכתוב כאן בתניא.
מדובר על העזרה לבטלה בשוגג או במזיד או שיש?
לא משנה, עצם העניין.
לא, יש הבדלים מבחינת ה...
לכאורה לא, אותו דבר. אפילו בזדון יכול להיות תשובה. אלא אם כן מתייחס למה? אלא אם כן מתייחס עכשיו לביות אסורות. כי על הוצאת זרע לבטלה אמרנו שאיזה תשובה צריך. תשובה נכונה בקריאת שמה. באילו בביות אסורות אמרנו, אין יכולת, לא יעזור קריאה של השם למטה. מה יבוא? או יבוא יומם, או אהבה רבה. זה מה שהוא מסיים. אלא אם כן, יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך, עד שזדונות נעשו לו כזכויות, כמו שדיברנו קודם. כדי לחדד את זה, מסיים את הפרק ואומר, ובזה יובן, מאמר רבותינו זל. הגמרא אומרת, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתיקון? זה שבא על הערבה והוליד ממזר. כי אם הוליד ממזר, אז מה יעזור אם כבר מסתובב בעולם גוף? אז הקליטה של התאומה היא לא רק בעצם ביות האסורות, לא רק ביסוד דנוקווה, אלא מסתובב בעולם גוף חי, שהיצור הזה, המהות שלו, זה ממזר שמסתובב, אז השלוש קליפות התאומות נקלטו במצב קיים. מה יעזור עכשיו תשובה רבה ואהבה רבה? כל זה שממזר חי, לכאורה זה לא יכול לעלות את זה חזרה לקדושה. שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו להעלות החיות לקדושה. גם אם יעשה תשובה רבה, זה לא יעזור, את החיות לקדושה לא יכול להעלות. למה? מכיוון שמסתובב ממזר, מאחר שכבר ירדה לעולם הזה, ונתלבשה בגוף בשר ודם. אז אם זה נמצא בגוף בשר ודם, מה יעזור? הוא יעשה תשובה מהרבה, כל זה שמסתובב ממזר. אבל פה חייבים להוסיף. כתוב, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתיקון, אז זה נאמר. אבל ביחד עם זה צריך להוסיף מה שאדמור הזקן ידוע, הסיפור שאדמור הזקן מביא, סליחה, הרבי הקודם מביא את זה בהקדמה לחוברת פוקח עברים של אדמור האמצעי, מביא שם סיפור ארוך ונפלא שכדאי לקרוא אותו בשלימותו ובעריכות. שם יש סיפור שאדמור הזקן נתן לזה שליחות לאיזה רב מסוים, אמר לו שתהיה עגלון, והוא לא הבין את העניין, לא ניכנס לכל העריכות. ביום מן הימים בזקנותו באו להציעו לו להיות רב עיר, אז הוא הבין שצריך, ברגע שהציעו לו להיות רב, אז הוא צריך לקיים את ההוראה של אדמו"ר הזקן להיות עגלון. הוא נהיה עגלון והיה יושב בכל מיני מקומות, קורא קריאת שמע, מתפלל, ובמקום אחד הוא נפגש עם איזה יהודי חוטא שהיה ביות אסורות והוליד ממזר וכו' וכו'. ואותו יהודי התעורר בתשובה גדולה כל כך מהקריאת שמע של המיטה של אותו חסיד, קראו לו רבי יוסף מבשינקוביץ'. ומה עזר התשובה של אותו יהודי? הוא כל כך עזר בתשובה שהממזר מת. ואז, האישה מת, הממזר מת. ואז מה קורה? אז מה שכתוב כאן, אבל מה? זה לא סותר מה שכתוב בתניא. כי בתניא הוא מדבר שזה יעלה לקדושה. התשובה יכולה לפעול שיהרוג את הממזר, אבל לעלות לקדושה, זה כבר לא יפעל את התשובה עצמה.
אבל אז כבר אין את הגוף.
אז אין את הגוף, אז הוא צריך לעורר תשובה מחודשת, או אולי ברמה אחרת, כי אז זה חוזר חזרה למצב של ביות אסורות, כי כבר אין את הגוף. אבל עצם הדבר הזה, התשובה מהעבר הבא עצמה, לא מעלה את החיות לקדושה. עכשיו, ממש לסיום, עוד מילה אחת, רק חוזרים בתניה הרבה הרבה פעמים על מושג ליודי חן, ליודי חן, וכולנו יודעים מה זה יודי חן. חן זה ראשי תיבות חכמה נסתרה, ככה בפשטות. הרבי אבל מאיר הערה פשוטה, אם היה כוונה חכמה נסתרה, אז יוצא עם כך שמה זה, מה, חן, חת זה חוכמה, ונון זה נסתרה. כשאתה כותב בראשי תיבות יודי, יודי חן, איך כותבים בראשי תיבות? כידוע ליח, יודי חן, יוד חת. אז אם היוד חת זה ראשי תיבות יודי חן, ומה זה חן? חוכמה נסתרה, יוצא שיש כאן כאילו ראשי תיבות בתוך ראשי תיבות. קשה להגיד שהדמור הזה כן לכתוב כידוע ליוד חת, ליודי חן, והוא התכוון בראשי תיבות בעצם כידוע ליודי חוכמה נסתרה. אם הוא התכוון לשלוש מילים, היה כותב בראשי תיבות כידוע ליודי, כידוע ליחן, ולא ליח. לכן הרבי אומר שאפשר לומר שיודי חן זה לא ראשי תיבות חוכמה נסתרה, אלא זה כינוי כזה לאלה שלומדים קבלה, קוראים להם יודי חן. ומביא על זה מעניין, הרבי מביא שלמדנו בפרשה של שבוע שעבר, וקראנו את זה, את הפסוק שהיהודים יצאו ממצרים, אז הפסוק אומר והשם נתן את חן העם בעיני, אז כתוב, הרבי מביא שכתוב על זה במדרש שאין חן אלא רוח הקודש. אין חן אלא רוח הקודש, מה הכוונה? שהמילה חן מרמזת לעניין של רוח הקודש. זאת אומרת, רואים שחן זה עצם המילה חן, בלי ראשי תיבות חוכמה נסתרה. חן עצמו זה כינוי לרמה גבוהה של רוח הקודש, או בענייננו לומדי הקבלה, זה סתם כהערה כללית למושג של יודי חן.